רק לפני שאני מתחיל, אני צריך דבר אחד לומר, התנצלות אחת. התנצלות אחת בפניכם, לאו דווקא בפניכם, בפני רשי. בפעם שעברה, אמרתי דבר שאני חושב שהוא לא ראוי. לא ראוי בטח כשמדובר על רבותינו הראשונים. דיברנו על המילה, על מחלת שמופיעה במזמור סמך ג' ורש"י מפרש שהכוונה היא לאחד מכלי שיר. אז ככה אמרתי בצחוק תודה, שכשלא יודעים מה זה אז אומרים שזה אחד מכלי שיר. אז אני חושב שגם כשמדברים על דברים שהראשונים כותבים, אז גם בצחוק לא אומרים כאלה דברים, אז מחילה. לא, זה דברים שלא היו ראויים להאמר. תודה. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את מזמור ט"ו. בואו נראה קודם כל את המזמור בפנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מזמור לדוד, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. הולך תמים ופועל צדק. ערב טוב. יש המקום. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעך וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראה השם יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. טוב, אז קודם כל זה כבר שינוי מרענן מהמזמורים הקודמים. מזמורים הקודמים כל פעם הייתה איזושהי צרה כנגד האויבים האלה, המנובלים האלה, המושחתים האלה, ופה ככה משהו חלק, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, ויש לנו פה תיאורים יפים, חיובים, על אותו אדם שמתאים לזה. והמזמור אומר, המזמור מדבר על שלושה דברים שהם בעשה, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו. יש לנו עוד שלושה דברים שהם בלא תעשה, לא רגל על הלשון, לא רגל, בשטות הכוונה היא מלשון לא תלך רכיל בעמך, החף והגימל מתחלפות, ככה רש"י כותב שם בפרשת קדושים כמדומני, לא רגל על הלשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נסביר איך שנסביר מה זה וחרפה לא נשא על קרובו, אם הכוונה היא שהוא לא ביזה את קרובו, או שהוא לא עשה משהו לטובת הקרוב שלו שעל זה מבזים אותו. כך או כך מדובר על שלושה דברים שהוא לא עשה, שלושה דברים לא טובים שהוא לא עשה. והמזמור ממשיך, נבזה בעיניו נמאס ואת יראה השם יכבד. אז נבזה בעיניו נמאס, הכוונה היא בפשטות שאנשים שהם נבזים, אנשים שהם מושחתים, כן, הם נמאסים בעיניו, נמאסים בעיניו. רש"י מביא בשם חז"ל שהכוונה היא אפילו אם אותו אדם הוא קרוב שלו. הדוגמה שחז"ל מביאים זה על חזקיהו שגרר את העצמות של אבא שלו על הקוצים ועל הברקנים. כן, אבא שלו היה מלך שעבד הרבה עבודה זרה, החטיא את עם ישראל בעבודה זרה, וחזקיהו בעצם כדי לחפר על החטא של אבא שלו גרר את העצמות שלו. באמת זה לא נעים, אבל בכל אופן נבזה בעיניו נמאס, הכוונה היא שאפילו שזה אבא שלו, עדיין, כיוון שהוא היה אדם נבזה, אדם שחטא הרבה, אז לכן בעיניו נמאס. יש עוד פירוש אחר, נבזה בעיניו ונמאס, זאת אומרת שאותו אדם בעיניו נחשב לנבזה ולנמאס, הוא לא מחזיק טובה לעצמו, הוא מרגיש את עצמו כאדם מאוד קטן, עם כל הדברים הטובים שהוא עושה. ואת יראה השם יכבד, מכבד את יראה השם, נשבע להרע ולא ימיר. אז מה זה נשבע להרע? נשבע להרע, מה פתאום שהוא ישבע לעשות דברים רעים? הרי האדם הזה עושה רק דברים טובים. אז נשבע להרע, יש הרבה שמפרשים שהכוונה היא להרע לעצמו. זאת אומרת, לצום, לענות את גופו, כל מיני דברים כאלה, והוא ברגע שהוא נשבע לענות את עצמו, הוא לא ימיר, הוא לא מחליף, הוא לא מתחרט, אלא הוא עושה את הדבר הזה כמו שהוא נשבע. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, הוא לא נתן את ה... הוא לא נתן הלוואה בריבית, הוא לא לוקח שוחד בתור דיין, הוא לא לוקח שוחד אפילו על אדם שהוא נקי, אפילו על אדם שבאמת מגיע לו לזכות בדין, אפילו ככה הוא לא לוקח שוחד, עושה אלה לא ימות לעולם. טוב, אז אנחנו רואים תיאור של כל מיני דברים טובים שהאדם הזה עושה, דברים לא טובים שהאדם הזה לא עושה, והוא זה שראוי לגור באוהלו של הקדוש ברוך הוא ולשכון בהר קודשו של הקדוש ברוך הוא. כמובן שכשאנחנו רואים את הביטוי מי יגור באוהליך מי ישכון בהר קודשך, מיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה אותו דבר או שזה שני דברים שונים. יגור וישכון זה אותו דבר? כנראה שלא, נכון? כנראה שלא. אוהליך והר קודשך כנראה זה גם לא לגמרי אותו דבר. עכשיו אני רוצה פה להזכיר עוד דבר אחד, בדרך אגב אנחנו לא ניגע בזה עכשיו, אבל יכול להיות שבהמשך בשיעורים הבאים אנחנו נגיע לזה. תפתחו רגע אחד במזמור כ"ד, שהוא מזמור יותר מוכר, אנחנו אומרים את זה בשיר של יום ראשון וגם לפני הוצאת ספר תורה ביום חול או בחג. לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה תבל ויושביבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכונניה. זה איזושהי פתיחה. ואז מי יעלה והר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוקי אישו. אתם רואות, זה לא אותו דבר במילים, אבל בתוכן זה מאוד 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 קרוב, מאוד קרוב. אז יש כנראה איזשהו קשר בין שני המזמורים האלה, אני עדיין לא יודע בדיוק מהו הקשר, אבל אני מקווה שאז אנחנו נקבל את התשובה בעזרת השם. אוקיי? אז בואו נתחיל להיכנס לעניין. יש גמרא במסכת מכות בדף כף ג' כף ד', הבאתי לכם אותה בדף, והגמרא מביאה את המזמור שלנו בקשר לאיזשהו תהליך שהיה במשך הדורות. אומרת הגמרא שמה ככה, דרש רבי סמלאי 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לוין כמניין ימות החמה, ו-248 עשה כנגד איבריו של אדם. מכירים, מצוות לא תעשה, מצוות תעשה. בא דוד והעמידן על 11. בא דוד המלך וחתך מ-613 הוריד אותם ל-11. דכתיב, מזמור לדוד, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. אז בואו, אתם רוצים לספור? אפשר לספור. כן? מי הוא אותו אדם שיגור באוהליך, ישכון בהר קודשך? כלומר, מי הוא האדם שקיים את כל המצוות? הולך תמים, 1. פועל צדק, 2. דובר אמת בלבבו, 3. לא רגל על לשונו, 4. לא עשה לרעהו רעה, 5. חרפה לא נשא על קרובו, 6. נבזה בעיניו נמאס, 7. את יראה מכבד, 8. נשבע להרע ולא ימיר, 9. כספו לא נתן בנשך, 10. ושוחד על נקי לא לקח, 11. יופי. דוד המלך עשה לנו הנחה והוריד מ-613 ל-11 מצוות. זה לכאור מה שכתוב כאן. כן. נדלג על הקטע הבא, עוד מעט נראה. בא ישעיהו, תחילת הקטע שאחר כך, בא ישעיהו ועמידן על 6. דכתיב, הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע, מעשקות נוער כפיו, מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע. אז יש פה גם כן 6 מצוות, אז ישעיהו בא ומוריד את זה עוד אפילו מ-11. בא מיכה ועמידן על 3. דכתיב, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנה הלכת עם אלוקיך. אז רק 3. חזר ישעיהו ועמידן על 2. זאת אומרת, זה נראה שישעיהו הרגיש שהוא צריך להוריד את המחיר, כן? אז הוא עמידן על 2, שנאמר, כה אמר השם, שימרו משפט ועשו צדקה. גמרנו. בא חבקוק ועמידן על 1, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. מספיק שיש לך אמונה בלב, וזה נגמר הסיפור. מה?
זה נשמע קצת שיהיה לו בלב.
מה? כן, נכון, נכון, נכון. אני חושב שיש הרבה שיהיו שמחים על גמרא כזאת.
זה הרבה לא דתיים אומרים,
כן, 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 נכון, נכון, זה בדיוק, זה גמרא מפורשת.
זה על עצמי, אומרים, כאילו שהם מאמינים עליו.
נכון, אמת, אמת, מה אתם רוצים? זה גמרא מפורשת, מה זה? מה מפורשת? אז טוב, אז זה פלא עצום, זה פלא עצום, מה זאת אומרת? מה הכוונה? זה אומר שבאו ועשו הנחות, כל אחד הלך וחתך עוד ועוד ועוד מהמצוות, עד שבא חבקוק ועמידן על אחת. אז רש"י כותב, ועמידן על 11, שבתחילה היו צדיקים, והיו יכולים לקבל עול מצוות הרבה. אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך, ואם באו לשמור כולן, אין לך אדם שזוכה. ובא דוד ועמידן על 11 וכו', כדי שיזכו אם יקיימו 11 מצוות הללו. וכן כל שעה דורות של מטה הולכים ומעטים אותו. ככה זה נשמע. מה אפשר להגיד? ככה זה נשמע. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה, אז טוב, אז לפי הדבר הזה אנחנו לא צריכים לשמור שבת, אנחנו לא צריכים, כל הדברים האלה, זה לא, אם מורידים אז מורידים. זה פלא עצום, ממש. ואת זה מלבישים על המזמור שלנו. זאת אומרת, הנה, המזמור שלנו מראה שתרי"ג מצוות נחתכו ל-11 מצוות, וזהו. זאת שאלה הראשונה.
גם את רבי עקיבא, מה? גם את רבי עקיבא.
גם ואהבת לרעך כמוך, טוב, אז ואהבת לרעך כמוך, את יכולה להניס אותו אני יודע מה, פועל צדק, אני לא רגע ללשונו, אפשר להכניס משהו. טוב, זה שאלה ראשונה, מה הכוונה בדבר הזה? הלאה, שאלה שנייה. בילקוט שמעוני, אצלנו על המזמור. מזמור לדוד, מקור בית, אוקיי? יש לכולם?
כן.
מזמור לדוד. השם מי יגור? מי יגור באוהליך? כתיב נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. אור מלשון אש. כן? כמו חג אורים שמח, נכון? באורים כבודו השם. אז אור זה אש. אור לו בציון ותנור לו בירושלים. אמר דוד, אם אור לו בציון ותנור לו בירושלים, השם מי יגור באוהליך? כאילו, איך אפשר לגור שם? יש שם גם אש ויש שם גם תנור, זה חום אימים, מי יכול לגור שם במקום הזה? כתיב, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. עוד פסוק שגם כן, אומר שהקדוש ברוך הוא יהיה חומת אש מסביב לירושלים. אמר דוד, עם חומת אש מבחוץ וכבוד מבפנים, מי יכול לשרות בתוכה? השם מי יגור באוהליך? דבר אחר, פירוש אחר, מי ידור באוהליך? אין כתיב כאן, אלא מי יגור באוהליך. יש הבדל בין לדור לבין לגור. מן יכיל לאיתות וגבך, ומן יכיל למהבי תותבך. מי יכול לשבת איתך? עכשיו, האמת היא, לא ברור לי לגמרי, לאיתות וזאת אומרת לשבת. לגור, האם לגור זה יותר קבוע מלדור? אני חשבתי שזה הפוך. מה?
לגור זה ארעי.
מה?
לגור זה יותר ארעי, ולדור זה יותר...
נכון, לגור מלשון גר בארץ. מלשון גר בארץ. לדור לכאורה זה משהו שהוא יותר כמדייר בי דיירה, כך אומרת הגמרא, או ציפור דרור, שהוא בעצם מסתובב שם חופשי. אז לא ברור לי לגמרי, מה ההדגשה פה במדרש. מן יכיל לאיתות וגבך, זאת אומרת, אפילו לשבת איתך אף אחד לא יכול, זה הכוונה. אפילו לגור באופן הרי אף אחד לא יכול לגור, אולי זה הפירוש. אמר רבי יהושע בן לוי, ומן נדב ואביהו נכנסו להקריב ויצאו שרופים. כן, הרי בחנוכת המשכן, באו להקריב ושרפה אותם האש. מי כאן ואילך, השם, מי יגור באוהליך? אמר רב שמואל, כתיב בעוזה, וישלח עוזה אל ארון האלוקים ויוחז בו וגומר ויחרף השם בעוזה. מכאן ואילך, השם מי יגור באוהליך. כן, עוזה ברגע שארון הברית חוזר מפלישתים, ועם ישראל רואים אותו וכולם מגיעים ושמחים והכל, ואז עוזה שולח את היד כדי להחזיק את הארון, כי הוא חשב שהארון הולך ליפול מהעגלה עם הפרות, ואז הוא מת במקום. אז על שני הדברים האלה, גם נדב ואביהו וגם עוזה, בסך הכל באו להקריב, בסך הכל עוזה בא כדי להחזיק בארון, והם מתו. אז מי יגור באוהליך? אולי באמת זה המשמעות, כמו שהבנו. מי יגור, זאת אומרת, אפילו בצורה הרעית, אי אפשר להיות לידך. אז זאת השאלה. אבל מה התשובה לזה? אז המדרש מביא משל, משל לעירוני שנכנס למדינה, וראה אותם מוכרים מיני קטיטין, מיני קטיטין הכוונה היא מיני מאכל של תענוג, רואה אותם מוכרים כל מיני דברים ככה מאוד 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 מפוארים וגם מאוד יקרים, זאת אומרת, ברור שאין לו כסף לזה, וכל דבר, אמר, מי יוכל לסבוע מאלו? מי יכול לאכול את זה? אין לאף אחד כסף לזה. אמרו לו חבריו, מי שיש לו מעות, מה זאת אומרת? אם יש לך כסף, אז אתה יכול לקנות, אם אין לך כסף, אתה לא יכול. כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, השם, מי יגור באוהליך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו מצוות פרישות, הולך תמים ופועל צדק. מי שיש לו כסף, יכול לגור באוהל שלי. ומה זה הכסף הזה? הכסף הזה, מי שיש לו מצוות פרישות, הולך תמים ופועל צדק. את המשל אני מבין, את הנמשל אני לא מבין. במה זה כסף שהוא טוב? אם אפילו נדב ואביהו ועוזה לא מחזיקים מעמד שם, אז למה הולך תמים ופועל צדק כן יחזיק מעמד שם? למה זה כסף שכן אפשר לקנות אותו? האמת היא שאני הדבר שהכי פשוט זרמתי אליו, זה אל הקטע שמיד ואחר כך במדרש, שהוא לכאורה נראה התשובה היחידה שאפשר לקבל על השאלה הזאת. תראו מה שכתוב במדרש. דבר אחר, הולך תמים, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עצור תמים פועלו. ופועל צדק, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי צדיק השם, צדקות אהב. דובר אמת, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והשם אלוקים אמת. לא רגל הלשונו, זה הקדוש ברוך הוא. יקם הכתוב שתיים ושלוש תיבות, כדי לא להגיד לשון מגונה. מכירים את הגמרא הזאת? מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. כן, הפסוק הוסיף, יקם. והוסיף כמה מילים כדי לא להגיד תמאה. אז לא רגל על לשונו, הכוונה היא לא דיבר בלשון שהיא לא טובה, זה הקדוש ברוך הוא. לא עשה לרעהו רעה, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, וינחם השם על הרעה. יופי. אז עכשיו יש לנו תשובה נהדרת לשאלה. השם, מי יגור באוהליך? השם, השם יגור באוהלו. הולך תמים, זה הקדוש ברוך הוא, פועל צדק, זה הקדוש ברוך הוא. קיצור, זה הכוונה של המדרש. זה הכוונה, עושה אל אלוהימות לעולם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לעצמו שהוא לא ימות לעולם. איזה מין דבר זה? מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. והשאלה האחרונה, שהיא לדעתי הכי מוזרה בכל הסיפור הזה, זה מקור ד', ההמשך שם של הילקוט שמעוני. רבי עזריה בשם רבי יהודה, מקור ד'. לעתיד לבוא, באים כל שרי עובדי אלילים לקטרג את ישראל. כל הנציגים של הגויים באים לקטרג על עם ישראל. ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אילו עובדי אלילים ואילו עובדי אלילים, אילו מגלי עריות ושופכי דמים ואילו מגלי עריות ושופכי דמים, מפני מה הללו יורדים לגיהינום והללו אינם יורדים לגיהינום, וכי משוא פנים יש לפניך? אז טוב, אני לא יודע על איזה תקופה בדיוק מדובר כאן, ומה, איפה היה הסיפור הזה. אנחנו יודעים שעל ים סוף זאת הייתה הטענה, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה. כנראה שבמהלך כל הדורות כולם, גם בעם ישראל, מה לעשות? יש גם שופכי דמים. בן גוריון אמר שהוא מחכה לרגע שיהיה גנב יהודי. אז הגענו, מתנו את זה בשפע, כן? הוא יכול לשמוח. אבל בסוף כל הדורות, זה נראה שהשכר שעם ישראל מקבלים, הקרבה שעם ישראל מקבלים, היא לא פרופורציונלית למה שעם ישראל עשו במהלך כל הדורות. וזה מה שטוענים השרים של אומות העולם. איך זה יכול להיות? אלה יורדים לגיהינום, הגויים יורדים לגיהינום, ועם ישראל לא יורדים לגיהינום. וכי משוא פנים יש לפניך, יש אפליה? איך אומרים אפליה באנגלית? מה?
Discrimination.
אוקיי. יש פה אפליה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה התשובה? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, אם נותנים אתם כל ממונכם בדבר אחד מן התורה, אין מתכפר לכם, לא יעזור לכם. מה כתיב בתרי? מה כתוב אחר כך? אחות לנו קטנה. זה המשך שמה של הפסוק בשיר השירים. מה הקטן הזה? כל מה שעושה אין מוכין בידו. כך כל מה שישראל מתקלקלים בעבירות כל ימות השנה, יום הכיפורים בא ומכפר עליהם, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. אוקיי? הבנתם? מה התשובה? מה שתעשו לא יעזור לכם. מה שעם ישראל יעשו, לא אכפת לי. למה? אחות לנו קטנה. אתם יודעים, מכירים את האחות הקטנה הזאת, הילדה הקטנה הזאת, שלא משנה מה היא עושה, וזה תמיד בסדר. כן? זה לא משנה שאנחנו רואים שאנחנו עם העתיק ביותר בכל העולם כולו, אבל אנחנו עדיין נקראים האחות הקטנה. ולא משנה מה אנחנו נעשה, יום הכיפורים מחפר. אז מה התשובה? יש מסופני בדבר. יש מסופני בדבר. כל מה שהם ינסו להיות בסדר, זה לא יעזור להם. כל מה שאנחנו ננסה לא להיות בסדר, גם לא יעזור לנו. יום הכיפורים יבוא ויחפר לנו. זה על המדרש שלנו. זה על המדרש שלנו. עכשיו, חוץ מעצם השאלה של איזה מין תשובה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא עונה להם, איך זה מתחבר למזמור? זה בדיוק הפוך מהמזמור. בדיוק ההפך. כל המזמור הזה צועק את ההפך. השם, מי יגור בעוליך? מי ישכון בהר קודשך? רשימה שלמה של מה צריך להיות, עד כדי כך ראינו קודם, דוד המלך אומר, כזאת רשימה, מי יכול להיות שמה? רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא הולך תמים, הוא פועל צדק, הוא דובר אמת בלבבו. מה, ופה כתוב, לא משנה מה נעשה. זה בסדר, אל תדאגו. אתם האחות הקטנה, יום הכיפורים מחפר, הכל יהיה בסדר. מה, איך מתחילים לקרוא כזה דבר? טוב, בסדר? שאלנו מספיק? אז בואו ננסה להיכנס לעניין. בשביל להבין את המזמור הזה, הרב הירש מקשר אותנו לסוף של המזמור הקודם. ואני מזכיר, במזמור הקודם, במזמור י' ד', אנחנו דיברנו על המחלה הגדולה של האנושות. ראינו, זוכרים, שני מזמורים מקבילים, י' ד', סמך ג', דיברנו על המחלה הגדולה של האנושות, על זה שבעצם האנושות נובלת. כן? היא נובלת, אין לאנשים משהו שמרומם אותם, איזשהו אידיאל, איזשהו משהו ערכי שמרומם אותם, וכל אחד מתעסק בחיים החומריים שלו, בחיים הפרטיים שלו, וממילא הדברים נראים כמו שהם נראים. והסיום של המזמור הזה הוא, מי ייתן מציון ישועת ישראל ושוב השם שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. המקור של הכוח של עם ישראל, שהם אלה בעצם שמובילים את הדגל ההפוך, הם אלה שמובילים את הדגל שיש אידיאל, יש מוסר, יש מטרה נצחית לעולם. מאיפה הם מקבלים את הכוח שלהם? מי ייתן מציון ישועת ישראל. זה מגיע מאיפה? מציון, מבית המקדש. משם הדבר הזה מגיע ונותן כוח לעם ישראל, לא לנבול כמו שהאנושות כולה נובלת. ואז בעצם אומר הרב הירש, עכשיו מגיע המזמור החדש, המזמור תתוו, והוא בא כדי להסביר את הסוף של המזמור הקודם. מי ייתן מציון ישועת ישראל, הכוח של עם ישראל מגיע מציון מהמקדש, ועכשיו פותח המזמור שלנו, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. מי אותו אחד שמתאים להיות במקדש? מי אותו אחד שבאמת שייך לשם ויונק את הכוח שלו, מקבל את הכוח שלו מבית המקדש. וזאת הרשימה שהמזמור נותן. אבל לפני כן, בואו נראה איך הרב הירש מסביר את הפסוק הזה, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. תראו בעמוד השני. השם מי יגור באוהליך. גור, הוא אומר, אינו מציין אלא שהיה קצרה במקום. הרי. ואילו ישכון מבטא ישיבת קבע. אוהליך הוא המקדש, בו אין שוהים אלא זמן מוגבל. בתוך בית המקדש לא היו נכנסים סתם. לבית המקדש היו נכנסים רק בשביל עבודה. אני מדבר לתוך הבניין עצמו, להיכל. כהנים לא היו מסתובבים שם סתם. בעזרה, כן. אבל במקדש, בתוך ההיכל, ודאי בקודש הקודשים, לא היו נכנסים שם סתם, אלא רק לזמן מסוים לעבודה, ואז יוצאים. אז אוהליך הוא המקדש, בו אין שוהים אלא זמן מוגבל. לעומת זאת, הר קודשך, הר קודשך, מה הכוונה? איך אתם מבינות את זה? מה זה הר קודשך? מה? הר המוריה, נכון? הר הבית. הר הבית. הר קודשך מורה בראש ובראשונה על הדרך המובילה להר הבית. אולם במונח זה הכוונה גם לעיר הקודש כולה. לירושלים כולה, ואף לארץ הקודש כולה, לעתיד לבוא, כאשר כל האנושות תראה בציון את המרכז הרם להתקדשותה. זאת אומרת, יש לנו את המרכז שזה אוהליך, ויש לנו את הדרך, את כל המסביב, והמסביב זה מה שנקרא הר קודשך. בהר קודשך אנשים מצד אחד עולים להר הבית, אבל מצד שני גם היו חיי יום יום, חיים נורמליים שחיו בהר הבית. כן, היו שם שווקים, אנשים מכרו וקנו וכולי. אז הר קודשך זה בעצם מצד אחד הדרך לבית המקדש, ומצד שני זאת ההתפשטות של בית המקדש, ההתפשטות החוצה. כן,
יש שאלה, אם אומרים שבעצם המקדש זה אוהליך, כן, יש גם את העניין של שכינה ששוכן,
נכון,
זה השכינה, זה לא
כאילו השכינה היא במקום המקדש,
נכון,
נו, אנחנו אבל כתוב מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, כי השכינה שאת מדברת עליה זה השכינה מלמעלה,
נכון.
אבל הישכון שעליו אנחנו מדברים זה עלינו,
אנחנו
בדיוק, okay. אז באוהליך בבית המקדש אי אפשר לשכון, אף אחד לא יכול לשבת שם ולהגיד הנה זה הבית שלי.
אז אולי זה מסתדר במה שאמרנו מקודם, מי שוכן מי יגור בו עליך השם.
זאת אומרת, הוא היחיד שיכול באמת לגור שם, נכון, לגור שם, אבל במובן הקבוע. לשכון זה הוא, לגור זה נראה מהפסוקים שגם אנחנו יכולים, נכון? כי לגור זה לא קבע. אם היה כתוב לשכון באוהליך, אז באמת זה היה תוקע אותנו עם התשובה הזאת וזהו. נכון. אז בהר קודשך, שזה כבר הדרך לבית המקדש, או ההתפשטות של בית המקדש, שם אפשר לשכון. שם באמת אנחנו יכולים להיות בצורה שהיא יותר קבועה, אפשר לשכון שם. אומר פה הרב הירש, אני עובר לקטע השני, תראו בשורה הראשונה בקטע השני, הוא אומר בייחוד כאן, במיוחד כאן, צריך היה לאמור ביתך ולא אוהליך, מאחר שנזכר הר קודשך והוא הר הבית. הרי אם הר קודשך זה הר הבית, אז בית המקדש זה הבית. למה המזמור משתמש בלשון אוהליך, בלשון של אוהל? אז מעניין, הרב הירש מוצא כאן השוואה מאוד מעניינת מפסוק אחר שנמצא במזמור סמך א', במזמור סמך א', פסוק ה', בפסוק ה' שמה דוד המלך אומר אגורה באוהלך עולמים, אחסה בסתר כנפיך סלע. אגורה באוהלך, מי יגור באוהליך. ממש אותו ביטוי. והגמרה מביאה בשני מקומות, שתי דרשות שהן מאוד דומות בתוכן שלהם, אבל שהעניין שלהם הוא בעצם כזה, אולי נקרא את זה אפילו מהקטע שם בפנים, תראו לקראת סוף הקטע השני, הוא מביא את זה. כתיב אגורה באוהלך עולמים, אתם רואות את זה? וכי תעלה על דעתך שדוד ביקש דירה בשני עולמים? מה זאת אומרת? אגורה באוהלך עולמים, עולמים מלשון העולם הזה והעולם הבא. אז דוד המלך ביקש דירה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא? איך אפשר להיות קבוע גם פה וגם פה? או שאתה קבוע פה או שאתה קבוע שם. אלא אמר, יהיו קורין ומזכירין אותי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וכאילו אני קיים. זאת אומרת, דוד המלך בעצם מבקש, כן, אני רוצה להיות קיים גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. איך? אחרי שדוד המלך נפטר, אז הנשמה שלו נמצאת בעולם הבא. אבל הוא גם יכול להיות בעולם הזה. איך הוא יכול להיות בעולם הזה? על ידי זה שלומדים את התורה של דוד המלך. הנה, אנחנו עכשיו מקיימים את הבקשה של דוד המלך. בזה שמזכירים את שמי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כשלומדים תורה, אז אני קיים פה בעולם הזה. זה הכוונה, אגורה באוהלך עולמים. אבל רגע, איך חזל מצאו את הרמז לבתי כנסיות ובתי מדרשות? מה? נכון, אני מסכים. נכון. נכון. לא יודע איך זה מסתדר עם הדיוק הזה. כן. לא יודע, אי אפשר להיות קבוע, לא פה ולא פה. לא יודע. אבל להיות גם פה וגם פה. בסדר? איך שזה לא יהיה. בכל אופן, איך, איפה חזל מצאו את הרמז לבתי כנסיות ובתי מדרשות? מה? אוהליך, נכון, בדיוק. אוהליך, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, נכון? האוהלים האלה, זה בתי כנסיות, בתי מדרשות, זה הרמז. אז אומר הרב הירש, לא סתם המזמור שלנו קורא לבית המקדש אוהליך. אוהליך זאת אומרת, לא רק בית המקדש שנמצא בהר המוריה, אלא אוהליך הכוונה היא גם בתי כנסיות ובתי מדרשות. עכשיו בואו נראה מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, נראה לנו בשורה השלישית, בקטע השני, נראה לנו כי הביטוי הזה, כלומר אוהליך, נבחר במתכוון, בדווקא, כדי לתאר את מקדש השם כאותו מקדש המלווה אותנו ברוחניות בגלותנו. ואשר בתי הכנסת שלנו בגולה, מקדשי המעט שלנו משמשים לו סמל. הלו באמת נשמח מזמור זה לקודמו, מפאר כנראה את הכוח שבא לו לישראל בגלותו מן המקדש שבציון. מה בעצם הוא מתכוון להגיד? מה שהרב הירש מתכוון, אני חושב, לומר, זה שההשפעה של בית המקדש היא השפעה שהיא לא רק מוגבלת למקום ולזמן של בית המקדש. זה לא שבית המקדש משפיע רק על מי שנמצא בהר הבית, או בבית המקדש עצמו, או רק על מי שחי בזמן שבית המקדש קיים. אלא בית המקדש זה נקודת השפעה שממנה כולם מושפעים. גם מי שלא נמצא בירושלים, לא נמצא בית המקדש, וגם מי שבכלל לא חי בדור של בית המקדש. איך ההשפעה הזאת קורית? על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות, מקדש מעט. זאת אומרת, בית המקדש העניין שלו זה גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. נכון? זה בית המקדש. אז שם זה היה בצורה הרבה יותר גלויה, 10 ניסים שנעשו בית המקדש וכל הדברים האלה. אבל גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם ממשיך איתנו. ממשיך איתנו, ממשיך איתנו לבתי כנסיות, ממשיך איתנו לבתי מדרשות. לכן דווקא המזמור משתמש בביטוי אוהליך. מי יגור באוהליך, האוהל, זה
ההתפשטות.
מה?
האוהל אתה לוקח.
נכון, את האוהל אתה לוקח איתך בדיוק. נכון? האוהל הוא ארעי, האוהל מטלטל ובא יחד איתנו. לכן המשכן נקרא אוהל, המשכן היה אוהל, בגלל שבאמת הוא זז יחד עם עם ישראל. זאת אומרת, אני רוצה שנחדד את הכיוון. בעצם המזמור מדבר על מי יכול לשייך את עצמו, לחבר את עצמו להשפעה של המקדש שהיא בעצם מלווה אותנו במשך כל הדורות. בסדר? מלווה אותנו במשך כל הדורות, וזה אומר לא רק למקדש עצמו, אלא גם לזמן שזה לא קיים, לא רק למקום המקדש, גם למקומות אחרים. במילים אחרות, בית המקדש משפיע על כל החיים כולם. על כל החיים כולם, גם על החיים שבתוך המקדש, גם על החיים שמחוץ למקדש, גם על החיים שבתוך בית המדרש וגם על החיים שמחוץ לבית המדרש. כי יש לי גם את אוהליך ויש לי גם את הר קודשך, את הדרך שמובילה פנימה והחוצה. אז בית המקדש משפיע על הכל, על כל החיים כולם. עכשיו נבין הרבה יותר טוב מה אומר המזמור. אז מי אותו אחד שיכול להתחבר להשפעה הזאת? מי אותו אחד? אם הנקודה הייתה רק להתחבר למקדש עצמו, למקום המקדש, בתור המקום שמקריבים בו קורבנות, אז אני הייתי מחפש כנראה את האדם הרוחני ביותר, האדם שבבן אדם למקום הוא הכי רוחני, והכי, התפילות שלו הם הארוכות ביותר, הקורבנות שלו הם הכוונות העליונות ביותר. אבל כיוון שבית המקדש זה משהו שהוא קשור לחיים שלנו, והוא מלווה אותנו בכל מקום, בכל שלב, בכל תחום בחיים, אז מי אותו אחד שיכול לחבר את עצמו למקדש הזה? אותו אחד שהוא באמת שלם, לא רק בחלק הרוחני שלו, לא רק בבן אדם למקום שלו, אלא גם בבן אדם לחברו שלו, גם במסע ומתן, גם בביזנס. בסדר? וזה מה שאומר המזמור. מי יגור בהולך המשכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו. תראו על מה מדובר פה. על מה מדובר פה? הרב הירש כותב את זה יפה בקטע השלישי, לא רגל על לשונו. מתוך החיים הללו המתנגדים לדרישות מקדש התורה, כלומר מה שנקרא רגל הלשונו והשר על הרעהו וכו', מתוך החיים הללו נזכרים להלן כמה קווים בולטים מתוך המגע והמסע בין בני האדם. המזמור מדגיש לנו כל מיני תכונות לא טובות בבן אדם לחברו, כי אלה ניכרים על נקלה, אפשר בקלות לשים לב אליהם, ועל ידם אפשר להפריך מיד, להפריך הכוונה היא לבטל, לסתור, את אמונת השווא המפצלת את תפקיד החיים בין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו, והסוברת כי בבית השם שקולות רק המצוות שבין אדם למקום, ואילו עם הגעה ומסעם שבני אדם בשוק רחוק הוא השם כביכול, או על כל פנים אינו קרוב עליהם כל כך. זאת אומרת, המזמור בא להראות לנו, אל תחשוב שלהיות קרוב למקדש זה אומר רק בן אדם למקום. מה לקדוש ברוך הוא ולבורסה? מה לקדוש ברוך הוא ולשוק? בשום פנים ואופן לא. הקדוש ברוך הוא מחובר לכל דבר ודבר, בכל מקום הוא נמצא. ולכן, מי שקשור למקדש זה מי ששלם גם בבן אדם לחברו וגם בן אדם למקום. שני הדברים חשובים באותה מידה. כן. טוב, אני חושב שהדגשנו פה מספיק, לדעתי את המלבים לא צריך לראות אותו בהרחבה בשביל העניין. המלבים רק מדגיש כאן, הוא מכניס את זה לתוך הפסוקים. הדגשתי לכם את זה פה בפסוק ד', נבזה בעיניו נמאס, אז הוא מביא את הסיפור הזה עם חזקיהו שגרר את עצמות אביו. אומר המלבים שם, פסוק ד', קרובו הנמאס במעשיו, למרות שהוא קרוב שלו, אבל כיוון שהוא נמאס במעשיו, אז לכן הוא מעניש אותו. אבל תראה השם יכבד אגם שאינם קרוביו, למרות שהם לא קרובי משפחה שלו, שמזה מבואר שעיקר רגשות ליבו הוא לכבוד השם, לכבד יראיו ולהבזות עוברי מצוותיו. זה עיקר המטרה שלו. ולא לבד שלא יתפעל, לא יתפעל מאהבת הקרובים, כי לא יתפעל גם מאהבת עצמו, נשבע להרע ולא ימיר. גם לא יתפעל מאהבת הממון, חונן דל בגמילות חסדים ולא ייקח נשך. במילים אחרות, אדם כזה שבאמת מחובר למקדש השם, אדם כזה שמחובר לרצון השם, לגילוי של השם, זה אחד כזה שמה שמנחה אותו זה רצון השם. זה מה שמנחה אותו. רצון השם במובן השלם שלו. גם בבן אדם למקום, גם בבן אדם לחברו. הוא לא מתפעל מזה שההוא קרוב שלו, הוא לא מתפעל מזה שלא יש כסף, הוא לא מתפעל אפילו מעצמו. הוא לא מתפעל אפילו מעצמו. מספרים מהסבא מסלבודקה. שמעתם עליו? הסבא מסלבודקה. הייתה לו שיטת מוסר מאוד 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 חריפה. ממש, התלמידים של זה. לא סלבודקה, הסבא מנוברדוק, מה אני מדבר? הסבא מסלבודקה זה היה בדיוק הפוך. הסבא מנוברדוק. אז הייתה לו שיטת מוסר מאוד מאוד חריפה. העניין של שאדם ישפיל את עצמו. מספרים שהבחורים בישיבת נוברדוק היו נכנסים לבית מרקחת, פרמסי, ומבקשים שם מסמרים. מבקשים מסמרים, כדי שיסתכלו עליהם, כאילו שהם איזה לא. באמת, כאילו, להשפיל. שאדם ישפיל את עצמו. והוא אמר פעם שכדי שאדם יתקדם בעבודת השם, אז הוא צריך לשים איקס. על שלושה דברים אני חושב. הוא אמר על על הבית שלו, על הכסף שלו, משהו כזה, ועל עצמו. אלה שלושת הדברים שצריך זה. לא, והיו הרבה תלמידים שהלכו אחריו. אז הנקודה פה, לא עד כדי כך, אבל הנקודה שפה זה שאדם שמה שבוער לו בפנים זה רצון השם. זה המטרה שלו, לעשות את האמת כי זה רצון השם. לא מעניין אותו, אתה קרוב שלו, אתה לא קרוב שלו, הכסף שלך לא מעניין אותו. הוא בעצמו לא מעניין את עצמו, הוא נשבע להרע לעצמו ולא ימין. אדם כזה הוא אדם שיכול לגלות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה, הוא זה ששייך למקדש השם. זה הבסיס של המזמור. במילים אחרות. מי הוא אותו אחד שראוי לשכון בבית השם? מי הוא אותו אחד? מי שמגלה את רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל תחום בחיים שלו. נכון? זה ההגדרה נדמה לי. זה העניין. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אם אתה מגלה את רצונו, אם אתה שליח טוב, ואתה ממשיך את רצונו ומגלה את רצונו פה, בכל דבר שיש, גם בבן אדם למקום וגם בבן אדם לחברו, וזה מה שמוביל אותך, אז אתה זה שראוי, אתה זה שראוי לגור באוהלו של השם ולשכון בהר קודשו. זה לכאורה מה שראינו לפי הפירושים האלה. עכשיו, עם זה, בואו נתחיל לראות את המדרשים של חז"ל. קודם כל, במדרש במקור זין, וזה כבר יהיה לנו פתח. המדרש הזה, הילקוט שמעוני הזה, הוא על מזמור א', המזמור הראשון בתהילים, אם אתם זוכרות פעם ראינו אותו. אשרי האיש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד וכו'. אשרי האיש זה שאמר הכתוב בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתול ועיקש. כל אמרי פי, כל הדיבורים שאני אומר הם בצדק, אין בהם נפתול ועיקש, אין בהם דיבור לא טוב. ואין בהם לא קפדנות ולא עקמנות. מצינו שעיקם הכתוב 2-3 תיבות שלא להוציא דבר מגונה מפיו. דכתיב, מן הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. הנה רואים שהכתוב עיקם, כדי לא להגיד הטמאה, לכן כתוב אשר איננה טהורה. אמר רבי יודן בר מנסיה, אף כשבא לפתוח בסימני בהמה טמאה, כן, כשהתורה מתארת את סימני הטומאה של הבהמות, בספר ויקרא, את הגמל, כי לא מפריס פרסה, אין כתיב כאן. למה לא לאכול את הגמל? אלא כי מעלה גיראו, ופרסה איננו מפריס. זאת אומרת, התחילו בדבר החיובי, בסימן טהרה, ומעלה גירה, אבל פרסה איננו מפריס. ואת החזיר, כי לא מעלה גיראו, אין כתיב כאן, אלא כי מפריס פרסה. זאת קודם כל מתחילים בסימן הטהרה, ורק אחרי זה בסימן הטומאה. אמר דוד, אף אני, הקדוש ברוך הוא העיד עליי, ביקש השם לו איש כלבבו. מה בוראי לא הוציא דבר מגונה מפיו? אף דוד כך. היה לו למימר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים, או אשר לא הלך בעצת צדיקים. ולא אמר אלא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מעקם תיבות כדי לא לדבר בלשון שהיא לא נקייה. דוד המלך אומר, אף אני כבוראי. בעצם המדרש שואל כאן שאלה כזאת, הרי מה זאת אומרת אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים? אז איזה דבר טוב הוא עשה? הרי הוא לא עשה שום דבר טוב, הוא בסך הכל לא הלך בעצת רשעים. הרבה יותר הגיוני היה לומר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים, נכון? אבל דוד המלך לא פותח בארור האיש אשר הלך בעצת רשעים. למה? כי דוד המלך אומר אני כבוראי, אני כבוראי, כשם שבוראי מעקם תיבות לדבר בלשון נקייה, ככה גם אני מעקם תיבות כדי לדבר בלשון נקייה. אני כבוראי. אז מה זאת אומרת? מה הכוונה בזה? דוד המלך בעצם אומר, אני שליח של ריבונו של עולם. אני שליח של ריבונו של עולם. כמו שריבונו של עולם מעקם תיבות כדי לדבר בלשון נקייה, ככה גם אני צריך להיות כמו, נכון? זה הציווי שבהלכת בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא מעקם תיבות כדי לא לדבר בלשון שאינה נקייה, ככה גם אתה תעקם תיבות כדי לא לדבר בלשון שאינה נקייה. דוד המלך רואה את עצמו כממשיך, בסדר? עכשיו, אם זה ככה, אז בואו נחזור בחזרה למה שראינו בילקוט שמעוני בהתחלה. הילקוט שמעוני אומר במקור ב', השם מי יגור? כתיב נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. אמר דוד, אם אור לו בציון ותנור לו בירושלים, השם מי יגור באוהליך? כתיב, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. אמר דוד, אם חומת אש מבחוץ וכבוד מבפנים, מי יכול לשרות בתוכה? השם מי יגור באוהליך? אני רוצה להבין את המשל הזה. מה זה חומת אש מבחוץ וכבוד מבפנים? מה הכוונה? כבוד, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כבוד זה גילוי. הפירוש של המילה כבוד זה גילוי. זוכרות למה? או שלא זוכרות? לא זוכרות? טוב, אני יודע כמה זמן יש לנו. אדם שאני מכבד, זה אדם שיש לו ערך בעיניי. אדם שאני לא מכבד, זה אדם שאין לו ערך בעיניי. אני מזלזל בו, אני מקל בכבודו. והערך זה לפי הגילוי שהוא מתגלה אליי. בסדר, אמרתי את זה בחצי משפט, אני, אי אפשר, אין לנו זמן פשוט להרחיב בזה, אני מתנצל. בכל אופן, מלוך כל הארץ כבודו, בקיצור, מלוך כל הארץ כבודו מה הכוונה? מלוך כל הארץ כבודו הכוונה היא שהגילוי של הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל הארץ. מלך הכבוד, הכוונה היא מלך שהוא מתגלה. כיסא הכבוד, זה הכיסא שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה ומנהיג את העולם. בסדר? אז כבוד מבפנים ואש מבחוץ, מה זה אומר? זה אומר, הלב של ירושלים, מהו? כבוד. גילוי. גילוי. זה הכוונה. ואני אהיה לחומת אש מסביב, ולכבוד אהיה בתוכה. ירושלים זה המקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה. ולחומת אש סביב, כבר נראה למה זו חומת אש, אבל בא דוד המלך ואומר, אם זה העניין, ככה הקדוש ברוך הוא רואה את ירושלים? ירושלים זה המקום של גילוי כבודו, אז מי יכול לשכון שם? מי יכול לשכון שם? התשובה היא, רק מי שבאמת מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. רק מי שבאמת מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא, מי שלא בא לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא יכול להיות שם. והנה עכשיו תראו, מה הדוגמה שמביא המדרש? אמר רבי יהושע בן לוי, ומה נדב ואביהו נכנסו להקריב ויצאו שרופים? מכאן ואילך השם יגור באוהליך. אמר רבי שמואל, כתיב בעוזה, וישלח עוזה אל ארון האלוקים ויוחז בו, ויחרף השם בעוזה. מכאן ואילך השם יגור באוהליך. אחרי שנדב ואביהו באים להקריב במשכן ונשרפים, אז על זה אומר הקדוש ברוך הוא, ונקדש בכבודי. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. נכון? סליחה, בהם. נו, הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. כן, כן, אז היה ונקדש בכבודי. גילוי הכבוד של הקדוש ברוך הוא בא דרך זה שנדב ואביהו מתים. או דרך זה שאוזמת. למה? מה הייתה הנקודה שם? מה הייתה הנקודה? אצל נדב ואביהו, לא ניכנס לכל ההסברים, אבל מה שהתורה אומרת במפורש, זאת הייתה אש זרה אשר לא ציווה אותם. היה פה משהו שפגם בכבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? לא רק בגלל החוצפה להיכנס פנימה. זה לא רק זה. אלא משהו פה בהבנה היה לא נכון. אתם באים להקריב את המחתות בשביל חוויה רוחנית שלכם? אתם צריכים להבין שאתם מקריבים קורבן, אתם מקריבים כתורת, רק בתור שליחים של הקדוש ברוך הוא. רק בתור שליחים שלו, רק בתור ממשיכים את גילוי הכבוד שלו. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר לכם להקריב, איך אתם יכולים לעשות כזה דבר? מי שבא להקריב, למרות שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, והוא נכנס למקום שאסור לו להיכנס, זאת אומרת שבעצם הוא נכנס פנימה, לא בגלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, אלא אם אפשר להגיד את זה על ענקי עולם כמו נדב ואביהו, הוא נכנס בגלל הכבוד שלו. אז אחד שכזה באמת נשרף. מה היה אצל עוזה? מה היה אצל עוזה? למה הוא החזיק את הארון? הוא החזיק את הארון בגלל שהוא פחד שהארון הולך ליפול.
אבל הארון מחזיק את עצמו. זה כמו הסרט של משה.
בדיוק. איך אתה מסוגל לחשוב כזה דבר? אנחנו לא מבינים איך אפשר לחשוב אחרת. אבל בזמן שארון ברית השם נמצא, הארון היה נושא את נושאיו. הארון לוקח את אלה שמסביבו. אתה חושב שהארון הזה הוא כמו ארון רגיל שצריך את העזרה שלך? ריבונו שלנו צריך את העזרה שלך? אז אתה התקרבת למקום מסוים ופגעת בכבוד. במקום לגלות את ריבונו של עולם, להמשיך את הכבוד, אתה פגעת בכבוד. ולכן התוצאה היא מוות. התוצאה היא מוות. זאת החומת אש סביב. זאת החומת אש. בגלל שזה מאוד 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 מורכב, מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן. גדולי עולם שילמו בחייהם בגלל הטעות הזאת. אז בא דוד המלך ואומר, אז השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? מי יכול להיות שם? הרי זה רק אחד כזה שבאמת באמת באמת מסוגל לגלות את הכבוד שלך כמו שצריך. אחרת לא. עכשיו תראו את הקריטריונים. מי באמת זה שיכול? אז המדרש אומר, במקור ג', הולך תמים, זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר עצור תמים פועלו. פועל צדק, זה הקדוש ברוך הוא. דובר אמת, זה הקדוש ברוך הוא. מה המדרש רוצה להגיד? שמה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות שמה? ודאי שלא, לא זאת הנקודה. אלא מה שהמדרש בא להגיד זה, כיוון שהעניין הוא גילוי הכבוד בדיוק, מה הוא אף אתה. מה הוא הולך תמים, אף אתה הולך תמים. מה הוא פועל צדק, אף אתה פועל צדק. רק ככה אתה יכול לשכון שמה. אם אתה לא מגלה את הכבוד שלו, אם אתה לא ממשיך את זה, אז אתה לא שייך לשם. ולגלות את כבודו זה אומר בכל החיים, בכל תחומי החיים. להבין שאתה שליח שלו בכל הדברים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, רק ככה אפשר לעשות את זה, אחרת לא. ברור? אוקיי. זה חלק מספר 1. עכשיו מגיע חלק מספר 2. וחלק מספר 2 זה הסיפור עם רבן גמליאל. תראו את מקור, רגע, חטא. מקור חטא. עושה אלה לא ימות. כשהיה רבן גמליאל קורא המקרא הזה היה בוכה. אמר, מי יוכל לעשות כל אלה? שנייה לפני כן, תפור רגע לעמוד הראשון, הגמרא במסכת מכות. היה קטע שדילגנו עליו, ממש לשנייה. כתיב עושה אלה לא ימות לעולם. כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה. אמר, מן דעביד לו לכולו, הוד אלו ימות, אחד המנהו ימות. רק מי שעושה את כל הדברים האלה, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, מי יכול לעמוד בכל זה? אז הוא התחיל לבכות. מה? פה למעלה, במקור א'. ראיתם? מקור א'. רבן גמליאל בוכה. מה, איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה? הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, מי יכול לעמוד בכאלה דרגות? עד כדי כך. אמרו לי רבן גמליאל, מכתיב עושה כל אלה? עושה אלה כתיב, אפילו אחד המיני. אפילו אחד מהם זה מספיק. תעשה אחד מתוך ה-11 זה גם בסדר. כך הם ענו לו. זה מה שכתוב בגמרא במכות. לעומת זאת, בילקוט שמעוני, אני חוזר למקור חטא. מופיע אותו סיפור, אבל גם כתוב מי ענה לו. כשהיה רבן גמליאל קורא המקרא זה היה בוכה. אמר, מי יוכל לעשות כל אלה? וכשהיה רבי עקיבא קורא בפסוקים האלה, היה משחק. הוא צחק. אמר לו רבן גמליאל, מפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אמר לו, ראה מכתיב בשרצים? אל תטמאו בכל אלה. כן, גם בטומאת שרצים. התורה אומרת, אל תטמאו בכל אלה. בסוף פרשת שמיני. יכול אינו מתאמה אלא בכולם? והרי אם נגע בכעדשה מן השרץ, תאמה. הרי מה, אז הכוונה היא שאדם יהיה תמה רק אם הוא נגע בכל השרצים? ודאי שלא. אם הוא נגע אפילו בחתיכה קטנה כעדשה משרץ אחד, הוא כבר נטמע. ומידה טובה מרובה מן מידת פורנות פי 500. ומה זה מי שנגע באחד מהם אפילו בכעדשה תמה, כאילו נגע בכולם? לא כל שכן העושה מצווה אחת מהן כאילו קיים את כולן? נכון? אם אפילו במידה רעה, במידת פורנות, מספיק שאדם נוגע באחד מהם כדי שהוא יטמע, קל וחומר במידה טובה, שאם אדם יעשה אחד מהם, אז כבר עושה אלה ימות, לא ימות לעולם. אמר לי, עקיבא ניחמתני ניחמתני. אי אפשר שלא לראות פה, אי אפשר שלא לראות פה את, 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 את הגמרא בסוף מסכת מכות. נכון? מכירים את הגמרא. הנה, ותראו מי היה שם בגמרא הזאת. מי זה היה? הוא כבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. שמו כל המונה של רומי. התחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? לא המשכתי את זה, אתם יודעים, נכון? בסדר, שואלים הלכו בו וזה. ואז אמר להם, לכן אני משחק בגלל שתי הנבואות שהתקיימו, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. כלשון הזה אמרו לו, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ממש, אותו סיפור. ודרך אגב, זה מעניין, אותו סיפור שעכשיו קראנו, זה הגמרא במסכת מכות בדף כ"ד, שהיא באה מיד אחרי הגמרא שקראנו קודם על רבן גמליאל, שקרא את הפסוק ובכה. רק שם לא כתוב שרבי עקיבא הוא זה שענה לו. אבל בילקוט שמעוני כתוב שרבי עקיבא הוא זה שענה לו. בקיצור, מזה שבשתי הפעמים יש לנו את רבן גמליאל שבוכה ואת רבי עקיבא שצוחק ואת רבי עקיבא שמנחם את רבן גמליאל, אני חושב שברור שיש כאן יסוד אחד שהוא המפתח כדי להבין את הסיפור. נתחיל בסיפור של החורבן. מה קרה? רבן גמליאל בוכה. למה הוא בוכה? הוא בוכה, מה זאת אומרת? כולנו היינו בוכים, יש פה להסביר. אתה רואה מול העיניים, תראה מה קורה. למה רבי עקיבא צוחק? רבי עקיבא רואה עכשיו את הגרעין, את הפוטנציאל למה שהולך להיות אחר כך. זאת הייתה, כמו שהרב קוק זצ"ל כותב, רבי עקיבא בנפשו הענקית ראה את העתיד כבר בהווה. מה שאנחנו, בשבילנו זה הבטחה, יכולים להבטיח לך, ובסדר, מקסימום תתנחם. אבל רבי עקיבא צוחק, כי הוא כל כך חי בשורש, כל כך חי בפוטנציאל, שהוא ראה את זה כבר אז, הוא ראה את זה בעיניים. לכן הוא צוחק. ואז כשרבי עקיבא צוחק ואומר להם את מה שהוא אומר, אז הם אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. לא בגלל, כי מה הנקודה? הרי הם ודאי שהם האמינו לכל מה שכתוב בנביאים. רק הבעיה הייתה שמה שהם ראו בפועל דיכא אותם. זה נותן הרגשה נוראה. כשרבי עקיבא נותן את הפרספקטיבה הזאת, ולא סתם נותן את הפרספקטיבה, זה לא רק שהוא בא ויקריא להם כמה פסוקים, אלא רבי עקיבא צוחק, הוא חי את זה. אז זה מנחם. את אותו עיקרון בדיוק אני רוצה לקחת גם לעניין שלנו. הוויכוח בין הבפועל לבין הפוטנציאל. רבן גמליאל קורא את המזמור שלנו, קורא אותו יחד עם הפירוש של הרב הירש ויחד עם הפירוש של המלבים, ומתחיל לבכות. מתחיל לבכות, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בארץ קודשך. איך, מי יכול? מי יכול לעמוד בכזה מין דבר? לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל תחומי החיים, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, כל דבר, להיות הכי שלם שרק יש. למשל, הדובר עמד בלבבו, חז"ל אומרים, שזה כמו רב ספרה, היה סיפור עם רב ספרה, שבא מישהו ורצה לקנות ממנו איזשהו חפץ, או איזושהי בהמה, ורב ספרה היה באמצע קריאת שמה. אז הקונה בא והציע לו איזשהו מחיר, סכום כסף, ורב ספרה פשוט לא ענה לו, כי הוא היה באמצע התפילה. אז הוא חשב שרב ספרה לא משתכנע, אז הוא העלה לו את הסכום, והעלה, והעלה, והעלה. ואז רב ספרה גמר את התפילה, אז אומר לו הקונה, טוב, אז סגרנו על 10,000 דולר. אומר לו רב ספרה, לא, מה פתאום? הסכום הראשון. אבל לא אמרתי לי כבר, כן, בסדר, אני הסכמתי כבר מההתחלה. רק לא יכולתי לענות לך. זה דובר אמת בלבבו. זה דרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. רבן גמליאל רואה את הבפועל הזה ואומר, איך אפשר? מי יכול לעשות את זה? מי יכול לגלות להיות שליח של הקדוש ברוך הוא בכל תחומי החיים? אז הוא מתחיל לבכות. רבי עקיבא רואה את זה ומתחיל לצחוק. ולמה? אומר רבי עקיבא, אם אפילו במידת פורענות, מספיק אחת מאלה, במידה טובה לכל שכן, מה הנקודה? מה הנקודה? איך רבי עקיבא עושה הנחות? איך הוא מבטר? רבי עקיבא אומר לרבן גמליאל, תבין, עיקר הנקודה כאן היא לא... זה לא רק אם בפועל עשית את כל זה. כל המעשים האלה הם מעידים על הנפש שלך, על מי אתה באמת. זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו עם ישראל, כדי להיות השליחים שלו פה בעולם, זאת אומרת שאנחנו שייכים לגילוי הזה. אנחנו שייכים לזה. אז גם אם בפועל לא הכל קורה עדיין, אז יש אחד שהוא רק הולך תמים, יש אחד שהוא רק פועל צדק, יש אחד שהוא רק דובר ויבוא, ויש אחד שרק לא עשה עוולה לרעהו. זה הכל. אבל עדיין, כל דבר כזה, זה קרן אור שמגלה על מי אתה, על מי הנפש שלך. יש? מבינים? וזה הפוטנציאל שרבי עקיבא רואה. ולכן רבי עקיבא צוחק, בגלל זה. את היסוד הזה אני חושב, הילקוט שמעוני אומר מיד אחר כך, תראו במקור ד' למטה, ממש סוף העמוד. דבר אחר אומר המדרש, הולך תמים זה אברהם, שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים. ופועל צדק זה יצחק שמסר עצמו לשחיטה. ודובר אמת זה יעקב, שנאמר תיתן אמת ליעקב. לא רגל הלשונו זה בנימין, שידע מכירת יוסף ולא גילה לאבי. וחרפה לא נשא על קרובו זה פנחס, שהיה משבט לוי, והרג לזמרי שהיה משבט שמעון. נבזה בן אבנימה זה משה, שמאז בביזת מצרים וכו'. כל תכונה כזאת לוקחים מישהו מתוך האבות או מתוך המנהיגים בדורות אחר כך, ואצלו אנחנו רואים את זה. בסדר, אוקיי, אבל תראה לי את כל הרשימה. מה זה עוזר לקחת ניצוץ מפה וניצוץ מפה וניצוץ מפה וניצוץ מפה? התשובה היא, זו בדיוק הנקודה. זאת הנקודה. ברגע שיש, אנחנו רואים את הגילוי של הולך תמים אצל אברהם אבינו, זה מראה על מהי הנפש שלנו. יש לנו את הגילוי של פועל צדק אצל יצחק אבינו, זה עוד פעם מראה על מה הנפש שלנו.
אז זה הכוונה של צדיק באמונתו יחיה, זה כאילו, הרי כל הזמן אנחנו אומרים שבעצם מצמצמים, כאילו במקור ראשון,
1 של כל אחד הצדיק באמונתו יחיה, כל אחד מעם ישראל, כאילו כל אחד עושה את הגילוי שלו, נכון, זה הגילוי של הגרעין, בדיוק, זה לזקק, זה לא לזקק, נכון, זה בעיה אתכם, אתם מקדימות כל פעם את המאוחר, אבל נכון. כן, כן, את צודקת, 100%, נכון, מצוין.
מכל אחד נשאר לנו ב-DNA שלנו.
נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה לא המצאה שלי, זה...
לא, אבל, כאילו, אני מסכימה אליה, אבל אנחנו חוזרים לעניין של בעיה עם האמירה הזאת, כי זה בכל זאת בן אדם אמור, יכול לבוא ולהגיד, טוב, אז אני טוב בזה, ככה אני מגלה את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת יש איזה, לא אגיד שזה...
אוקיי, אז נגיע לשם, אז נגיע לשם, עוד מעט, אז עוד מעט נגיע, בסדר? עוד מעט נגיע.
זה שאלה יותר קהילתית, כאילו, שיש פוטנציאל לעם, בזה שיש כל בן אדם, אולי כן, אבל...
לא, יכול להיות, גם יכול להיות... לכל יהודי ויהודי ששייך לעם הזה. אז אצל זה מתנוצץ הדבר הזה, ואצל זה מתנוצץ הדבר הזה, אבל זה מעיד על הנפש של כל אחד ואחד. זאת אומרת, זה לא רק מעיד על העם כולו, זה מעיד על הנפש של כל אחד ואחד. נכון? נכון? עכשיו תראו, זה לא המצאה שלי, זה משהו שרבי יהודה הלוי אומר במפורש בספר הכוזרי. תראו במקור יוד. במקור יוד, שמה החבר היהודי שמתווכח עם מלך כוזר, מדבר איתו על הדרגות שיש בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, ואז הוא שואל אותו, האם אתה חושב שיש איזושהי דרגה מעל המדבר? אז אומר לו מלך כוזר, החכמים הגדולים. אומר לו רבי יהודה הלוי, לא, אני מתכוון לדרגה מהותית, הבדל מהותי, לא חכם יותר, חכם פחות, זה לא דרגה נוספת. אז שואל אותו מלך כוזר, טוב, אז על איזה דרגה אתה מדבר? והנה, אומר החבר, ואם ימצא אדם שיבוא באש ולא יוזק בו, כן, הוא ייכנס לתוך האש והאש לא תשרוף אותו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, כן, הוא יכול לצום המון זמן והוא לא רעב, ויהיה לפניו זוהר שאין העין יכולה להסתכל בו, כן, אתה מסתכל עליו, אתה מסתנבר מהאור שיש בו, סנשיין, ולא יחלה ולא יחלש, כן, הוא אף פעם לא יחלה, הוא אף פעם לא יחלש, וכאשר יגיע אל תכלית ימיו, כשהוא יגיע לסוף ימיו, ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישן, וישן בעת ידוע, בשעה ידוע, כן, כשהוא מסיים את החיים שלו, אז הוא הולך לישון, ומת, זהו. עם ידיעת העבר והעתיד, מה שהיה ומה שיהיה, הלא המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם, נכון? זאת אומרת, זו באמת כבר דרגה מהותית מעל הדרגה של בני אדם. אמר הכוזרי, אבל המעלה הזאת אלוקית מלאכותית אם היא נמצאת. זה באמת, נכון, זה מעלה אלוקית, מעלה של מלאכים, וזה מדין העניין האלוקי, לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי. זה באמת דרגה אחרת. אמר החבר, אלה קצת תארי הנביא אשר אין עליו חולק. כלומר, מי נביא שאף אחד לא חולק עליו?
משה
רבנו. אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר האלוקי בהם, ושיש להם אלוקם מנהיגם כרצונו, כפי עבודתם והמרותם, והגיד להם הנעלם. הנה משה רבנו, זה שמסר את התורה, וגילה לעם ישראל איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא וכו'. יופי. אז עכשיו תסבירו לי. אז כמה אנשים שייכים לסוג הזה? האלוקי המלאכי. כמה אנשים בעולם שייכים לכזה מדבר? יותר מאחד? לא יותר מאחד, נכון? זה לא מה שאומר פה, זה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי מתכוון להגיד, יש מעלה מעל המדבר, והמעלה הזאת נקראת עם ישראל, יהודי. אז מה, מה, אז איך הוא מביא הוכחה ממשה רבנו? אני לא יודע, אני לא ניסיתי ללכת באש, אבל אני לא רוצה גם לנסות. אני לא חושב שאצלי זה יעבוד. איזה מדבר זה? מה כתוב כאן? כתוב כאן, מה שהתגלה אצל משה רבנו בפועל, מעיד על הניצוץ שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אז נכון, אנחנו לא בדרגה עדיין שהצלחנו להוציא את זה אל הפועל, לממש את זה בפועל. אבל בכל אחד יש ניצוץ מנשמת משה רבנו, בכל אחד יש משהו מתוך הדבר הזה, וזה מגלה עלינו. אותו הדבר בדיוק, אומר רבי עקיבא לרבן גמליאל. אותו סיפור. אתה לא צריך שבפועל תהיה בכל הדרגות האלה, אלא אתה צריך להיות שייך לזה, שהנפש שלך היא נפש ששייכת לדבר הזה. מה?
זה אוטומטי?
אם זה אוטומטי? אני לא חושב שזה אוטומטי. זה קודם כל, זה חייב להיות שאתה שייך לעם ישראל. זה חייב להיות שאתה שייך לעם ישראל. אבל אתה צריך לנסות להוציא את זה לפועל. אחד שלא ינסה להוציא את זה לפועל, ועד רבה ילך הפוך, אז ודאי שהוא מנתק את עצמו. במידה רבה הוא מנתק את עצמו. לא לגמרי, אבל הוא מנתק את עצמו. בסדר? זה מה שאומר רבי עקיבא. עכשיו עם זה, נבין את הילקוט שמעוני המאוד מאוד מוזר שראינו במקור ד'. מה אומר רבי עזריה בשם רבי יהודה? לעתיד לבוא באים כל שרי עובדי אלילים לקטרג את ישראל. אומרים לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי אלילים, הללו עובדי אלילים. אלה שופכי דמים. למה אלה יורדים לגיהנום ואלה לא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה שתעשו לא יעזור לכם, מה שהם יעשו גם לא יעזור להם. יום הכיפורים בא ומחפר. מה מונח פה? מונח פה, אני חושב, בדיוק העניין הזה. המהר"ל בדרשה שלו לשבת שובה, כשהוא מדבר על העניין של יום הכיפורים, הכפרה של יום הכיפורים, מסביר מאיפה באה הכפרה של יום הכיפורים, מאיפה זה מגיע. זה מגיע מתוך נקודה אחת שמתבררת, והנקודה הזאת היא מי אנחנו. מה זה נשמה של יהודי? בעבודה של שני השעירים, שלוקחים את השעיר ומכניסים את הדם שלו פנימה, והמהר"ל אומר, הדם של השעיר זה כמו דם האדם. זה אנחנו נראה בפרשה שלנו עכשיו, פרשת וישב, כשרצו להסתיר את זה שיוסף מת, אז לקחו שעיר עיזים וטבלו את הכותונת בדם. אז השעיר הזה שהדם שלו כמו דם האדם, לוקח אותו הכהן הגדול את הדם שלו ומכניס אותו לקודש הקודשים. ברגע שהוא מכניס אותו לקודש הקודשים, בעצם הכהן הגדול אומר, הדם שלו, שזה בעצם הדם שלנו, שייך פנימה לקודש הקודשים. לשם אנחנו שייכים. ואם זה ככה, אז כל החטאים שלנו, זה לא אנחנו באמת. אז אפשר לזרוק אותם החוצה, אפשר לזרוק אותם לעזאזל. זה השעיר השני שזורקים אותו לעזאזל. ומכוח זה יש את הכפרה של יום הכיפורים. כי מתגלה, מי זה עם ישראל באמת? מתגלה הנפש שלנו. זה מה שאומר פה המזמור. זה מה שאומר המזמור לפי התפיסה של רבי עקיבא. פה נמצא ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. ובאמת זה נראה כמו אפליה. זה באמת נראה אפליה. איך יכול להיות? שניהם עושים את אותו הדבר. לאלה אתה נותן גיהנום ולאלה אתה לא נותן גיהנום. נכון? נכון? על אלה יום הכיפורים מחפר, על אלה לא. מה? לא הבנתי.
אז זה כן נשמע אוטומטי.
מה?
זה כן נשמע קצת.
רגע, קצת, אני מדגיש קצת. קצת, אבל לא. זה מתחיל בנפש שלנו. זה מתחיל בפוטנציאל שלנו. כמו שרבי עקיבא ראה. שם זה מתחיל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את זה לדנ"א, כמו שאמרת. הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את זה לדנ"א. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה מי שאנחנו, זה התפקיד שלנו. ככה אנחנו בנויים. ולכן גם אם אנחנו מתנהגים בצורה שהיא הפוכה, גם אם בן אדם חוטא, זה רק מבחוץ. זה לא באמת מבפנים. ואת זה יום הכיפורים מגלה. אז טוב, אז אפשר להתקדם הלאה לזה שיום הכיפורים לא מחפר למי שאומר אחטא ואשוב, או מי שלא מאמין בכפרה של יום הכיפורים. יש מצבים שבהם אדם בועט ואומר, אני לא מצטרף לזה, ואז באמת הוא לא מצטרף כי הוא ניתק את עצמו. אבל באופן עקרוני, כל עוד לא בעטת, כל עוד לא ניתקת את עצמך ממש, אתה קשור, אתה שייך. ואפילו אם ניתקת.
אולי אחרת, העיר הזה צריך אולי להכיר בפוטנציאל. כשיש את הפוטנציאל פחות.
זה נכון. מה? זה נכון. בדיוק. מכאן מתחילה התשובה. מכאן זה מתחיל. באותו רגע שאתה מבין מי אתה. ברגע שאתה מבין מי אתה. עדיין בפועל אני עוד רחוק מאוד 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 משם. אני רחוק. אבל אני יודע מי אני. אני יודע לאיפה אני שייך. יש שיר של שולי רנד. שיר של שולי רנד שמבוסס על קטע ברב נחמן בליקוטי מוהר"ן. זה, השיר הזה הוא ויכוח בינו לבין היצר הרע. מכירות את השיר הזה? אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. מכירות את זה? כדאי לשמוע את השיר הזה. הזכרתי את זה פעם. זה שיר נפלא. זה שיר נפלא. כדאי לכם, נו, זה... מזה אפשר להתעורר אפילו ב-11 בלילה. כדאי לשמוע את זה. זה ויכוח בין היצר הרע לבינו, כשהיצר הרע בעצם כל הזמן מנסה להראות לו, תראה מה אתה עושה, תראה מי אתה, תראה כמה חסרונות יש לך, וכו' וכו' וכו'. והוא אומר לו, אתה לא תצליח. הוא אומר, היצר הרע כמעט הפיל אותי, ואז הוא אומר, אמרתי לו, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. אז הוא אומר, אתה שומע? כאילו צועק עליו. ואני בן מלך שעשוי מאבנים טובות, זה אומר, זה לא משנה איפה אני נמצא עכשיו בפועל, אני יודע אבל מי אני. אני יודע מי אני, וכיוון שאני שייך לשם, אז אני מסוגל לגור באוהלו של הקדוש ברוך הוא. אני מסוגל. זה הצחוק של רבי עקיבא. זה הצחוק של רבי עקיבא. זאת התשובה לבכי של רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, מי יגור באוהליך? איך אפשר לעמוד בזה? זה כזה סטנדרט גבוה. איך אפשר לעמוד בזה? אומר רבי עקיבא, לא, 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 לא. העיקר זה מי שאתה בפנים. גם אם לא בהכל אתה מסוגל לעשות את זה. זאת הנקודה. וזה אני חושב מה שאומר המדרש. עכשיו, עם זה, נחזור בחזרה למה שהתחלנו בו ונשלים את הסיפור. דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו לו למשה. בא דוד עם עידן על 11, בא ישעיהו עם עידן על 6, מיכה על 3, ישעיהו על 2, חבקוק עם עידן על 1. מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? אנחנו מדברים על כל פעם לחתוך מהמצוות, לחתוך, לחתוך, לחתוך. אחרי הדברים שאמרנו, אני חושב שזה כבר די מובן. אולי נראה את מה שאומר ארוך לנר במקור י' א' ונחבר את זה לדברים שלנו. אומר את זה בסגנון קצת אחר. תראו קור י' א' בשורה השנייה. הוא אומר, לעניות דעתי אפשר לומר, כיוון שאמרו במשנה וחי בהם, דיושב ובטל נותנים לו שכר כעושה מצווה. מי שלא עשה עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. על זה אמר רבי סמלאי ש-365 לוין הם כנגד ימי החמה ורמח כנגד עשה. ואם כן נאמר, כמו שמי שחסר לו אפילו יום אחד בשנה, חסר לו השנה. וכן מי שחסר לו איבר אינו אדם שלם. כמו כן לא נעשה האדם שלם רוחני לעיקרות חי, אלא על ידי כל המצוות יחד. דהיינו, או שיקיימם, או שיסייע בקיומם, או שיעסוק בתורה באותן מצוות שאי אפשר לקיימם, כמו שכתבתי במשנה בפירוש. בפירוש לפיכך רבה להם תורה ומצוות. ומי שחדל מכזה, אפילו במצווה אחת, לא יהיה שלם. בא רבי סמלאי ואמר, אם 365 לווים זה כנגד ימות החמה, אז כמו שאם חסר לך יום אחד בשנה, אז חסרה לך השנה, השנה כבר לא שלמה. אז ככה גם פה, חסר לך לו אחד שלא קיימת, חסר לך בקומה הרוחנית שלך. חסר לך עשה שלא קיימת, אז חסר לך בקומה הרוחנית שלך. אתה לא אדם שלם, זה לא דבר שלם. לכן בא דוד ועמידן על 11. לומר, אפילו לא קיים, אלא אותם 11, ישכון באוהל השם ובהקודשו. דהיינו שיזכה לעיקרות חי לחיי העולם הבא, ולכן אמרינן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בא דוד המלך ובעצם, כמו המגמה של רבי עקיבא, בא דוד המלך ואומר, לא, זה לא נכון. כדי שהאדם ייקרא שלם, כדי שכל אחד מאיתנו ייקרא חי, לא צריך שיהיה לו בפועל את הכל, 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 הכל. זה לא צ'קליסט שבאים ובודקים האם קיימת את כל המצוות כולם. לא. אלא, אפילו שעשית רק 11 מתוכם. אבל ה-11 הם הגרעין, הם הבסיס של הכל, את הבסיס עשית, אז זה בסדר. ואז בא ישעיהו ומוריד את זה עוד יותר. וככה כל אחד מצמצם את זה יותר לגרעין. הגרעין ששם בעצם הכל תלוי. עד שבא חבקוק ועמידן על אחת ואמר וצדיק באמונתו יחיה. הבסיס של הכל זה האמונה. אבל עוד פעם, לא בתור הגישה של אני מאמין בלב זה מספיק. מי שבגישה הזאת, זאת הטעות הנוראה, הוא הפך את הפוטנציאל לבפועל. הוא אומר זהו, זה מספיק לי, זה הבפועל שאני צריך. זאת ההבנה לא נכונה. אלא מה שחבקוק בא ואומר זה, גם אם בפועל עוד לא הגעת לכל ה-613, אבל כשיש לך את הגרעין של צדיק באמותו יחיה, אז זה בסדר. אוקיי? זאת אומרת שמה שהגמרה אומרת, דוד המלך בעצם עשה את מה שרבי עקיבא עשה בתוך המזמור הזה של דוד המלך. אוקיי? מובן? דוד המלך הוריד מהבפועל ואמר, מה שמעניין אותי זה הפוטנציאל. את הפוטנציאל הזה ברבן גמליאל ואמר, צריך שיהיה בפועל. לפחות את ה-11 האלה שיהיה בפועל. מי יכול לעמוד בכזה מין דבר? אומר רבי עקיבא, לא, 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 לא. גם בזה מספיק הפוטנציאל. גם בזה זה מספיק. ולכן רבי עקיבא צוחק. אז בואו נסכם את מה שראינו. בעצם הנקודה היא כזאת. דוד המלך שואל שאלה. השם מי יגור באוהליך מי ישכון בהר קודשך. אוהליך והר קודשך זה לא סתם, זה לא רק בית המקדש כבית המקדש. אלא הכוונה היא גילוי שם שמיים בעולם כולו. לכן בית המקדש הוא אוהל שהולך איתנו תמיד, והר קודשך זה הדרך שמוציאה החוצה מבית המקדש, ומובילה לבית המקדש. מי הוא אותו אחד שיכול להתחבר ולהיות שייך לגילוי שם שמיים? מי זה אותו אחד? זה שמגלה שם שמיים בכל תחומי החיים. אבל לא סתם הוא עושה את זה, אלא הוא עושה את זה כמגלה הכבוד, כמגלה שם שמיים. לא כנדב ואביהו ולא כעוזה, ולכן זה חומת אש. באמת זאת בעיה, זה מה שדוד המלך אומר. זה באמת מסוכן. צריך לעשות את זה כממשיך כבוד שמיים. אבל כממשיך כבוד שמיים, זה לא שאם אתה לא עושה את הכל 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 בפועל, אז לא תצליח. אז אתה לא שייך, כמו שחשב רבן גמליאל. אלא, כמו שאומר רבי עקיבא, ברגע שאתה שייך לזה, בפוטנציאל, אתה שם, אתה מנסה, אתה שואף, אפילו יש לך רק דבר אחד מתוך זה, ניצוץ אחד מתוך זה, אתה כבר שייך לשם. כבר אתה יכול לזה. ורבן גמליאל אומר לו, עקיבא ניחמתני, ניחמתני. אז כנראה שאם רבן גמליאל יתנחם, אז כנראה שרבי עקיבא צודק בדבר הזה. אז כמו שרבן גמליאל יתנחם, גם אנחנו צריכים להתנחם. בעזרת השם, הנחמה הזאת גם תביא לנחמה על הסיפור השני עם רבי עקיבא ורבן גמליאל. בעזרת השם. שור כוח. תודה.